אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום, שלום לכם ובוקר טוב, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו כולו בבוקר שכולו תרבות ב-60 מחדש, שירה, טלוויזיה וקולנוע. נורית זרחי, הסופרת והמשוררת המופלאה, תהיה האורחת הראשונה שלנו, ימצאת ספר השירים החדש שלה, שזאת סיבה ממש טובה לחגיגה משלנו. 10 שנים חלפו מהקרנת הסדרה נבלות על פי ספרו של יורם קניוק, וזאת עוד סיבה טובה לחגוג וגם לחזור אל זוג הקשישים ההם שיוצאים למסע רצח בתל אביב. נהיה גם עם הסרט כוונות טובות, שמספר את סיפורו של בית אבות ועל מורכבות החיים בו. וכמובן תהיה לנו מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ומכיוון שנורית זרחי היא האורחת הראשונה שלנו, כל השירים יהיו שירים שלה שהולחנו ואושרו על ידי טובי הזמרים בישראל. בצוות התוכנית הבוקר בארט שפט, בתחקיר ובהפקה, רועי קנטן הוא טכנאי השידור.
60 החדש.
ואת... ככה עם סימן שאלה, זה הוא שמו של ספר השירים החדש של הסופרת והמשוררת המופלאה נורית זרחי. נורית זרחי, אפשר לומר ללא עוררין, היא אחת המשוררות האהובות והיותר מוערכות בישראל, וכל ספר חדש שלה הוא חגיגה לרוח ולנפש, ולמרבה מזלה של העברית, במהלך שנותיה הרבות נורית זרחי הזינה את מדורת הסמכות הזאת בעשרות רבות ומפוארות של ספרים שלה, שמונחים על כל מדף ספרים ראוי בישראל. השיר הראשון בספר נקרא אושר, הוא קצר, וכך כותבת נורית זרחי. הילדים שלנו מאושרים? אני שואלת את ביתי. היא מעיפה במבט ושואלת, ואת? שלום לנורית זרחי.
שלום.
מה שלומך?
סביר.
אני רוצה להחזיר לך את השאלה, ואת?
טוב, אסור לדבר דברים אינטימיים ברדיו.
להפך, בשביל זה התכנסנו.
לא. אז ככה, באמת, פרסת לפניי שאלה מצוינת. האם השתנתה העונה? השתנתה העונה. קשה לדעת לאנשים...
זה לא אני, זה את פרסת.
מה? זה כבר לא חשוב. האם באמת העולם השתנה מאז שהיינו צעירים, כתבתי, השתנה. עכשיו, קשה תמיד לדעת שאתה חי בתקופה, איזו תקופה זאת. לפעמים נופלת קערה בפתח תקווה ואתה חושב שסוף העולם הגיע. אז זה קשה קצת לנחש את התקופה. מכל מקום, מה שנדמה לי... זה שהפנים התכווץ ונעשה החושך של היצירה, זה לא יפה להגיד יצירה, החושך של הכתיבה, של עבודת האומנות, מצטמצם. אנחנו מוצפים אור, והאמת היא שזה נחוץ, כי העולם הוא מסוכן וצריך לדעת לאן הולכים. אבל מצד שני, תמיד, או לפחות לי, או לפחות לפעמים, הייתה לי הרגשה שיש עוד קומה לעניין הזה. והיום גם העברית ירדה מאוד לארץ, וגם תשומת הלב נתפסת מאוד מאוד, תפוסה מאוד מאוד בממשי. זה נכון שאפשר להבין את זה. השאלה, האם השירה או האם הקומה השנייה אוהבת את זה? האם זה מתאים לה? אני לא בטוחה, ואולי אני פשוט מקומת הזקנה מסתכלת על זה אחרת.
תסבירי למה בעצם הקומה השנייה לא שבעת רצון מהקומה הראשונה שהיא רואה מתחתיה היום.
הנטייה להחזיק את החיים הפרטיים שלי, את סבא וסבתא שלי, כמו בתוכניות הבישול יחד עם קודש ברוך הוא, את הממש, זה לא נותן לממד הנוסף, אם יש כזה בחיים, להמריא. עכשיו, מה יש לנו חוץ מהמשמעות של הדברים? הרי הדברים עצמם חולפים. אפילו החפצים מיתים. אז כל תולדות החיים שלנו, אם אין לזה משמעות נוספת, מה אנחנו מחזיקים ביד? מצד שני, אם אנחנו מנסים לאסוף את המשמעות הנוספת של השירה שנגררה עד ימינו, שמשוררים גדולים גררו אותה או נשאו אותה או האמינו בה, אם אנחנו מבטלים אותה, אנחנו נשארים בבעיה עם השירה. מפני שכמו שאני רואה את זה, הקליפה זה טוב מאוד, אבל צריך שיהיה בתוכה איזשהו ממש, איזשהו מהות.
להיאחז בהם.
להיאחז במהות, והמהות נכבטה קשה. אפשר להבין את זה, זה לא המצאה מופרכת של איזה דור, אבל זה הלך לאיבוד משהו, טוב, זה לא כולל את כולם כמובן, אבל הלך לאיבוד משהו... סליחה, לא, אני...
אמרתי בטח לא אותך. את מהקומה השנייה, שלא לומר הגדולה.
לא בטוח, מסוכן לטפות משם למטה.
אוקיי. בכל מקרה, אם כבר דיברת על הכתיבה שלך, אז אמרת פעם, זה נמצא באתר של משרד החינוך, שכשאת כותבת, את בעצם חושבת על הילדות שלך, הכל קורה בילדות, כתבת שם, וכל המפתחות מונחים שם. השאלה היא באמת, עכשיו באמת, כשדיברת על הבנייה, על העברית שירדה למקומות אחרים, אנחנו לא רוצים להגיד
נמוכים. נכון, בדיוק, נכון.
באמת עדיין אותם חומרים של הראשית, של ההתחלה...
אני אמרתי כל כך הרבה דברים, שאם הייתי צריכה לעמוד מאחורי כל מה שאמרתי, הייתי צריכה לרוץ ממקום למקום. אז ככה...
בואי תתחסי לטקסט הזה, כאילו את אמרת אותו.
טוב, הילדות, אין מה לי... קשה להיפטר ממנה, זה נכון, אבל הילדות שנשארת, זה לא בדיוק הילדות שהייתה. זה הילדות שיצרת במרוצת השנים לעצמך, עם הרבה מאוד טריות, עם הרבה מאוד ראייה ראשונית של העולם, ועם הרבה מאוד כאב. להיות ילד בעולם זה לא דבר פשוט. אתה קטן, אתה רך, אתה פגיע. ויש מסביבך חבורת ענקים שמנסים ליישר אותך לתוך העולם. תמיד רואים את זה על ילדים קטנים. עד אין סוף זה נכון. אבל זאת כבר ילדות אחרת. וגם יש לי... מחשבה נוספת, הילדות מתרחקת. מה שנשאר זה אתה, כמו את, אתה, ואתה כבר מוצר של הילדות הזאת. נגיד, כיוון שאני גדלתי בקיבוץ, אז אני מוצר של הקיבוץ הזה, במידה מסוימת. כמה שהצלחתי למריא, להשתחרר, הצלחתי, אבל אף פעם לא לגמרי. אני הבת של אמא שלי ושל המשפחה שלי, כמובן שאני רציתי להרחיק לכת ולהגיע למנהטן למשל, אבל לא הגעתי.
לשער הראשון בספר שלך קראת הזקנה סימנה אותי.
נכון.
התוכנית שלנו, את יודעת, 60 מחדש שנקראת, היא בענייני הגיל השלישי, ואנחנו מאוד מאוד מקדשים כאן את המילה זקן או זקנה או זקנים, כי בעינינו הן מילים טובות ומטיבות ומכבדות. איך את עם זה?
תראה, אני דופנית.
כלומר?
מצד אחד, אני בזה, אני לא יכולה לשנות את זה. מעניין, זה עובדה שאין לשנותה.
כן.
לא קדימה ו...
קדימה אפשר. רצוי.
כן, אבל אחורה זה אפשר. לא, קדימה גם יש לזה, זה גבול, לא כל כך פטימי.
נכון, אבל בוא נמצא את הפוטנציאל.
בדיוק, אבל ההרגשה ש... הזקנה גוזלת ממך משהו, יש בזה משהו, ואני לא בטוחה שהיא מעניקה מספיק. מה שהיה טוב שהיא הייתה מעניקה, זה את חיבת הציבור, אבל זה קשה, קשה כשאתה לא מאוד אוהב את עצמך, לדרוש או לבקש מהסביבה שיתייחסו אליך כמו לאלמת חמד בת 20, זה בלתי אפשרי.
אז אני רוצה ברשותך נורית זרחי לשמוע את השיר סימן שכתבת, השיר הראשון בשער הזה. ביקשנו מענת הראל, הקריינית הנהדרת שלנו, לקרוא את השיר הזה, נשמע אותו ונמשיך את שיחתנו, בסדר?
אוי, מצוין שאני לא צריכה לקרוא,
לא, את, הנה פתרתי אותך, הנה, ענת הראל.
תראה, הזקנה סימנה אותי, ואיך שלא התכוון, אני מהלכת תחת חופתה. הסימן הזה ודאי מזכיר לך כוכב מסוים. איש אינו רודף אותי, פרט לאלה החושבים אולי בצדק שהוא קצב תדעי. אבל טור חי מטפס ועולה בגזעי העצים, בקנה החזרן, ממשיך לפעפע בי, עובר תחת גשר העבר והלאה, דרך הגנים התלויים ועד למנסרות המגדלים. אלה אינם שייכים לאיש, אף שהם הודפים אותי לעתים לגנוב גרגר חיטה מערימת הכלל, ובסתר אפילו רסק מריבת תינוק. החיים האלה, שבטעות נקראים בשמי, שייכים ליערות, לגבעות, למדבר, ואם הכוונה לאסב אותי, אבהל. לא אוכל להגן יותר מגחלת ברוח. עליך המלאכה. אלו שייכים לכל, לאף אחד ולך.
ענת הראל קרא את סימן. אנחנו בשיחה עם המשוררת והסופרת נורית זרחי לכבוד צאת ספרה החדש, ואת נורית, את יודע, יש עכשיו מי שרואה טלוויזיה קצת, אז יש איזה תשדיר גם ברדיו נדמה לי שאומרים שם בצחוק, בוא נבודד את הזקנים כדי שהמשק יוכל להניע את
נכון,
עצמו.
נכון, זה על זה.
כן, וגם בדיוק, גם בשיר שלך את כותבת, אני מניח שכתבת אותו לפני הקורונה.
לא, אני חושבת שכתבת אותו כשהתחיל העניין הזה, שבו נפטר מהזקנים.
וואלה. אז את כותבת, ואני רוצה לשאול אותך אם כך, את כותבת שם, איש אינו רודף אותי פרט לאלה החושבים, אולי בצדק את מסייגת שהוקצבתי דיי. נכון. זאת אומרת, גם את מרגישה שיש מי בסביבותייך שמשדר לך, נורית, לא. עבר זמנך?
לא, לא, אני מרגישה שאני חושבת שאולי עבר זמני, ומה שקושר אותי...
זאת אומרת, הרודפים הם מבפנים.
מבפנים. אוקיי. ומה שקושר אותי באמת לחיים האלה, א', זה החיים, שהם קיימים, והדבר שני זה הילדים הקטנים שהצלחתי לארגן משפחה, אז יש לי נכדים ואפילו נינים קטנים, וזה בחבלי אהבה אלה אני קשורה לחיים. אבל גם בעניין, בסקרנות, תראה, זה כאילו אתה מלך, אבל מתחת כבר יושב המורד, המרעיל.
כן. השיר הזה באמת מסתיים, את כותבת, עליך המלאכה, אלו שייכים לכל, לאף אחד ולך. האסוציאציה שלי הלכה, את יודעת, לאמרה הידועה הזאת מפרקי אבות, לא עליך המלאכה לגמור, נכון. ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. נכון. כלומר, יש המון עבודה בעולם, אתה לא יכול לפתור את עצמך מלעשות נכון. אותה, גם אם לא תספיק את הכל.
ואתה זוכר את זה ששתל את החרוב, נטע את החרוב.
נכון, בעיקר. אני רוצה לשאול אותך באמת, כמה את חושבת או מרגישה שאת רוצה עוד להספיק מהמלאכה? שכמובן לא תיגמר לעולם.
אני מרגישה שאני רוצה להספיק הרבה מלאכה. אני לא יודעת כמה האינטנסיביות שלי נשארה. זה אני צריכה לבדוק. כי אם לא, זה קצת קשה. אבל הרצון ליצור, אני לא רוצה להגיד את המילה ליצור, הרצון לעשות, הרצון להתעניין, ההרגשה שהקומה השנייה קיימת, קיימת. ואם מאבדים אותה, אז זה באמת חוטפים עם המצח באדמה.
כן. בעוד בשירים, בשיר בספר, את עושה סוג של מה שאני ככה התנסח לי כמין סקירת מערכות של האימהות מגובה השנים האלה. מין מבט על ההורות שלך. אני רוצה לקרוא שורה מהשיר אימהות. קצרה, את כותבת שם, לא במעיל, לא בדופנה, לא בברדס, באור, באור זרועה האשמה.
נכון.
אגב, מה זה דופנה?
סתם המצאתי.
טוב שאני מדבר עם משוררת.
לאחרת היה בעיה גדולה.
הייתי בטוח שזה מילה של האקדמיה המציאה לפולובר, כן, להפרדה.
חיברתי שתי מילים ביחד.
כן, מקסים. אז אני רוצה באמת לשאול אותך על זה, האם במרחק הזמן או מנקודת המבט של הסבתא שיש לה גם נינים, כבר אמרת, הילדים באמת מנציחים את האשמה אצל ההורים?
לצערי.
כן?
תראה, אני מניחה שהרבה אמהות נשים כמוני רצו להיות האם המושלמת.
כן, אבל מזמן הסכמנו שאין כזאת, יש good enough mother.
אבל good enough mother זה כמעט מושלמת.
לא, זה ממש לא.
לא, מה זה good enough? enough למי?
מספיק, ככל שהיא יכולה, ככל יכולתה, ככל יכולתה.
לא, ככל יכולתה זה יכול להיות מאוד גרוע.
נכון.
אז זה מסוכן. אז האימהות היא באמת מבחן, מבצע מאוד מאוד רציני, וכיוון שכל אחד רוצה שלילדים שלו יהיה אופטימום תנאים, והוא לא תמיד, והאישה, האם לא תמיד יכולה לתת את זה, אז היא תמיד מצטערת שאולי היה טוב לילדים עם אמא קצת יותר טובה ממנה.
את מתעמתת איתם על ה... לא, מתעמתת זה לא
כן,
המילה.
כן, מדבר... מתעמתת כן, איתם, כן. בהחלט.
איזה טקסטים מונחים שם על השולחן?
אני אגיד לך, זה כן. מוזר. הילדות שלי, הן כבר לא ילדות, אבל הן הילדות שלי, הן רואות מה שהיה לגמרי באופן אחר מאשר אני. אז הרבה שנים היינו בניגוח על זה, ובסוף אמרתי לבת שלי, את תראי מה שאת רואה, ואני רואה מה שאני רואה, אין מה, אנחנו לא יכולות לאחד את זה. אבל למזלי, הכעס קצת שוכח.
איך?
הזמן מתיש אותו.
את הכעס, לא אתכם.
את הכעס, לא, אנחנו לא.
נורית, אני רוצה לשאול אותך לקראת סיום, לצערי אנחנו צריכים לסיים, אבל פתחנו עם אישה באבטיח של כן. חווה אלברשטיין, שהוא באמת אחת הקלאסיקות שלך.
הצליח לי.
הצליח לך כמו הרבה אחרים.
לא תמיד.
אני הבטחתי כאן בתחילת השעה שכל השירים בתוכנית הם יהיו שירים שלך שהולחנו, אז... אז תראי שהצליח לך ביותר מאחר.
אני מקפה,
לא בטוח,
כן.
יש כאלה שהיית רוצה שיולחנו?
אין לי שאיפה כזאת.
בכלל לא?
לא, אני יותר, אני יותר במילה. וזה חווה עשתה לי מתנה גדולה, זה תקליט שלהם. ומילא, אני לא כותבת יותר לילדים, לא שירה לילדים.
כן.
זה נלקח ממני, תראה, זה לא בשליטת הבן אדם. אז זה נלקח, אני לא מצטערת, כי זה קשה לעשות הכל בבת אחת.
נכון, אמרנו, זה לא עלינו המלאכה לגמור.
לא עלינו המלאכה לגמור, אני חושבת שבזה נסיים, כי באמת זה נכון.
נורית זרחי, לקראת הספר החדש שלך, ואת, המון הצלחה וממש תודה על השיחה הנהדרת הזאת.
תודה, תודה
רבה. אנחנו ניפרד עם הפרידה מתיבת נוח, מתי כספי.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
נעלמים במחילות קופצים אל תוך היד
עדי כספי, נורית זרחי, פרידה מתיבת נוח. הנה עוד אחד של נורית זרחי, אריק איינשטיין. קילפתי תפוז.
קילפתי תפוז, מצאתי בפנים, כמו בתוך קן, ילד ישן, ילד ישן. הילד אמר, אתה עשית פוחות, תקן את הפלח, נושב עליי קור, נושב עליי קור. קילפתי תפוז, מצאתי בפנים, כמו בתוך קן, ילד ישן, ילד ישן. הילד אמר, אתה עשית פוחות, תקן את הפלח, נושב עליי קור, נושב עליי קור. אמרתי רגע, סליחה שלום, ואת הפלחים שמתי במקום, ועד היום, אם הוא לא יצטנן, בתוך התפוז ילד ישן, ילד ישן. בתוך התפוז ילד ישן, ילד ישן.
קילפתי תפוז, נורית זרחי אוהבת להלין את הגיבורים שלה באבטיח, בתפוז. עשר שנים חלפו מאז הקנת הסדרה עטורת השבחים וגם פרסים, הסדרה נבלות. זאת בעצם הייתה מיני סדרה שנולדה בעקבות עיבוד שכתבה דפנה לוין לנובלה שלקוחה מספרו של יורם קניוק מהספר עיתים ונבלות. הנובלה היא נבלות, וגיבוריה, נזכיר למי שלא היה שם, שני הגיבורים, אפרים ומושקה, פלמחניקים כמעט סטריאוטיפים, אפשר לומר, שהחליטו לצאת למסע של רצח של צעירים בתל אביב. אנחנו נזכיר שכוכבי הסדרה היו יוסי פולק בתפקיד אפרים ויורם גאון בתפקיד מושקה, והסדרה הזאת, אמרתי, עטורת פרסים, אז רק נאמר שאחד מהם הוא פרס האקדמיה בשנת 2011, וגם הסדרה נמכרה ל-HBO, לרשת HBO האמריקנית היוקרתית. ועשר שנים אחרי, והמציאות שבה הזקנים יוצאים למסע רצח נגד צעירים, היא נשמעת, הייתי אומר, כמעט כמו נקמה חולה על כל אירועי האלימות כנגד קשישים שאנחנו מדווחים עליהם, ורק ככה הולכים ונערמים בדיווחים במדורי הפלילים של העשור שחלף מאז הבכורה של הסדרה הזאת. כך או כך, זאת סיבה באמת נהדרת לחזור ולדבר עם הבימאי והתסריטאי הנפלא של הסדרה הזאת, דרור סבו. שלום דרור.
אהלן, שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אתה אומר את זה באיזה מין השלמה.
לא, כי קודם כל תיקון אחד קטן, זה נכון שהיא נמכרה ל-HBO, אחר כך משם עברנו בעצם להפקה שכבר התחילה וכבר הייתה מסיבת עיתונאים עם אפל טיווי, הייתה אמורה לעלות הסדרה השנה, בגלל, כנראה בגלל האלימות של הסדרה, בסופו של דבר, האלימות הגרפית שיש בתוך הסדרה, בסופו של דבר החליטו לעצור את הפרויקט, אז זה רק בשביל הדיוק. ועוד דבר,
זה לא רק בשביל הדיוק, זה רק מעצים את הסיפור, אבל כן, תמשיך.
לא, כי הקשבתי למה שאמרת, בדייקת בצורה מדהימה, על התחושה של האלימות עכשיו, רק שחיכיתי שתגיד את המילה קורונה גם, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים ממש, לדעתי...
דרור, יש לנו המון זמן לשיחה הזאת, אתה יכול להגיד קורונה כמה שאתה רוצה. עוד לא התחלנו.
הנה, אמרתי. לא, כי זה כל זה קשור לאמרת בהשלמה, אז הימים המוזרים האלה, קשה לי לא לחשוב על התחושה הזאת, שבעצם המתקפה הגדולה נגד הזקנים, שזאת מילה כזאת בעייתית.
היא ממש לא, אתה לא הקשבת לתחילת התוכנית, אנחנו אוהבים את המילה זקנים ומקדשים אותה ומכבדים אותה.
אז אם ככה אני מצטרף. אני פשוט, אתה לא יודע את המילים לבחור, אבל בסופו של דבר, מעבר לאלימות שגעתה מאז שנת 2010, אני הסתכלתי קצת בנתונים, זה הכפיל את עצמו.
נכון.
אני זוכר אז שדובר, עשינו תחקיר, ודובר על 2,500 תקיפות בשנה,
אז, לקראת הצילומים, ההם, כן, לפני כן, 10 שנים.
כן. היה אז, הייתה עלייה, באזור 2007 הייתה עלייה חזקה בהתקפות נגד זקנים, ובסביבות 2010 דובר על 2,500 תלונות על אלימות והזנחה, ואני ראיתי הנתון האחרון שהצלחתי לקלוט, והגענו לכמעט 6,000. זאת אומרת, זה מדהים.
כן, זה פי 3 כמעט.
וזה עוד באמת בלי שהזכרנו קורונה.
בואו רגע נחזור באמת לסדרה, שאומנם נשענת על הנתונים האלה גם בין היתר, אבל אני רוצה ככה, בעצם הסיפור שלך, של איך הגעת לעשות את הסדרה, הוא כמעט מרתק לא פחות ממה שאנחנו ראינו על המסך אחר כך, נכון?
אני לא יודע, אני לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון, אבל בסופו של דבר...
תספר איך הגעת לנבלות והדרך שעברת עד יום הצילום הראשון.
יש מפיקה ואישה נפלאה בשם לי בוכריס, ירדני, שאנחנו עובדים שנים ביחד, והיא אמרה לי שאני חייב לקרוא את הספר הזה. וקראתי אותו, הספר הזה הוא אחד הספרים אז היו הנידחים ביותר של יורם קניוק. ועזרתי אומץ וניגשנו אליו וקבענו פגישה ליד הבימה. יורם לא ידע על איזה ספר אנחנו מדברים, וכשאמרנו שאנחנו רוצים לעשות סדרת טלוויזיה מנבלות, אז הוא אמר, באמת, אתה בטוח, מכל הספרים שכתבתי זה היחידי שלא תורגם לאנגלית.
אוקיי.
והייתה פה, אני, יורם כתב את זה בשיא זרם, הוא הרי נשק קצת לזרם התודעה, זאת אומרת, הוא כתב, הוא עף במחשבות, הנרטיב היה פחות חשוב.
כן.
הוא ידע את זה, וזאת גם נובלה, וגם אמרתי לו שאנחנו רוצים לצרף את איתים, למעשה איתים גם כלול בתוך הסיפור על המערב הזה. שילבנו אותו בתוך הדפנה ואני, בתוך הסיפור. ובסופו של דבר, המשימה הדרמטית הייתה, היה קשה לדמיין כשאתה בא לפיץ' בטלוויזיה ואומר להם, אני רוצה לעשות סדרה שהגיבורים שלה הם שני זקנים בני 80. ולהפתעתנו, באות לקחו את הדבר הזה וישר הלכו על זה. אנחנו נכנסנו, זה היה מסע ארוך וקשה, אז גם יומרני מבחינת התקציב שזה דרש, בגלל האלימות, השחזורים, הפנטזיה. אבל,
אז אולי, אולי באמת בקפסולת הזמן שיש לנו, הקטנה הזאת, תן ככה למי שלא זוכר איזשהו תקציר שאתה כבמה יכול לתת, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, על זקנים שיוצאים למסע רצח.
שני חברים טובים מימי יחידה מיוחדת בפלמ"ח, אפרים ומושקה, יושבים כבר 60 שנה בבית קפה, ומסתכלים דרך החלונות על התרבות שעוברת מולם ומרגישים שקופים. לא רואים אותם, והם גם לא מבינים מה קורה. וזה נראה להם נגדם. ואירוע של אהובתה מהעבר, שמגיעה בהתחלה, אנחנו לא יודעים למה.
תמרה
בעצם, מגיעה מישהי שהייתה ביניהם, אבל הם לא ראו אותה מאז ימי מלחמת העצמאות, מגיעה ונדרסת ליד הבית קפה. והדבר הזה מוליד בעצם מסע זעם שלהם כנגד התרבות, כנגד הצעירים, שמתחיל בהתחלה באלימות חצי מוצדקת, זאת אומרת תוקפים אותם בים, אבל משם הם עוברים בעצם לאט לאט או מהר מהר למתקפה, לעשות את מה שהם ידעו הכי טוב בתור צעירים, ולענות באלימות על האלימות שהם מרגישים כלפיהם. זה אולי התקציר.
כן. אמרת שהם עושים את הדבר שהם יודעים לעשות. סיפרת לנו על פגישה בבית קפה עם אותו זקן שנושא איתו סקית, מכיוון שהוא לא שולט.
כן, על זה אתה מדבר. אני, ואחת החששות הגדולות, אחד הפחים, כמו שאני קורא לזה, שהרגשתי לקראת הבימוי של זה, או לנסות לדמיין את זה, זה איך אתה יכול לדמיין זקן בן 80 שולף אקדח כבד ויורה כמו שצריך ועובר לאלימות כמו בחור צעיר. והרגשתי שאני חייב לפגוש אנשים כאלה, וחיפשנו אני ותחקירנים הרבה זמן עד שהגענו לאיזשהו מקום בדיזינגוף שהיושביו גינו אותו המלוכלך.
כן.
כי היה קצת מתונף שם. היו מביאים אוכל מהבית כל פעמיים בשבוע. הוא לא מכר כלום, פשוט היושבים שם, בלי שלט, בלי כלום, וכולם היו בוגרי יחידות מיוחדות וכל מיני מחתרות מימי מלחמת העצמאות. ניגשתי ושאלתי מי יש לו פה נשק, מי יכול להראות לי את הנשק שלו? אמרו לי, תיגש לחלק. חלק זה ביטוי לסכין של השוחץ. ואמרו לי, תיגש בעצם לשוחץ, הוא בבית אבל הוא לא יכול לבוא. וניגשתי, נסעתי לשם, הייתי עם צלם כבר, וכשהוא התחיל לדבר, הפעלנו את המצלמה וידענו שיש פה עוד סרט, סרט דוקומנטרי שהוקרן דרך אגב בערוץ 8, ואני מאוד מאוד אוהב אותו, הוא נורא חזק, אבל כדרכם של סרטים דוקומנטריים הוא עושה טיפה פחות רעש, קוראים לזה נבלות סיפור אמיתי.
הנה, אנחנו מפנים את מאזיננו. כן.
והסבר ש... הוא וחברו מאיר הם ממש דמויות כאילו שיורם כתב עליהם, בוגרי יחידה מיוחדת בפלמ"ח, הם לא ידעו מי זה יורם קניוק. בני ברדים כאלה שעשו, חיסלו והיו שייכים לזה יחידה מיוחדת שהופעלה לפעולות נקם גם. והאיש הזה...
על ידי הפלמ"ח.
על ידי הפלמ"ח, על ידי ממש ההנהגה, על ידי בן גוריון, סיפור מאוד גדול ומעלה קונפליקטים על פעולות נקם שביצעו, אבל הם היו שני ג'אדאים כאלה, שני לוחמים גדולים וחברים, ויושבים כל יום בבית קפה הזה, כמו בסיפור של יורם. וכשאני באתי אליו, הוא ישב, חיכה לי עם חולצה לבנה, והתנצל מיד, גבר גדול כזה מרשים, והתנצל מיד שהוא לא יכול לקום כי הוא מחובר לאיזושהי סקית שהייתה מתחת לחולצה הלבנה היפה שלו.
לאיסוף שתן.
לאיסוף שתן. והסתבר שבערך שבועיים לפני הדבר הזה, הוא הלך להוציא כסף. יש את יום, זה הייתי רוצה לכתוב יום אחד, על ה-28 לחודש.
שמחלקים ביטוח לאומי.
כן, יום המתקפה. והוא הלך להוציא כסף שנכנס לו לחשבון, מהכספומט בדיזינגוף, ומישהו התנפל עליו מאחור ודקר אותו.
כדי לשרוד אותו, כן.
לא ברור, היו שם...
לא, ריטואל ידוע, כן.
בסופו של דבר הוא נדקר, הוא שפל, וגם תוך כדי שעד שגמרנו את הסרט, הוא גם מת מהסיבוכים של זה. אז בעצם נרצח. והוא, כשהתחלתי לדבר איתו, שאלתי אותו, מאיר, יש לך מאיר לרבטובסקי? ושאלתי את אומר, יש לך אקדח? אז הוא קרא לבת שלו, תביא את ה... אני לא זוכר איך קראו לאקדח הזה, אבל תביא את ה-9 מילימטר, היא מרימה תקרית מתחת לאיפה שישן, ומוציאה משם אקדח גדול, ואז הוא שם אותו בידיים שלו, ופורק אותו כאילו היה ג'יימס בונד, ואומר לי, זה אקדח, אם התוקף הזה היה בא אליי מקדימה, הוא לא היה חי היום, אבל הוא הגיע אליי מאחור. ואז הבנתי, גם ראיתי את הפעולה, את האיש, את היכולת, ואת הדבר, כשאתה רואה בן אדם זקן שהוא כולו מקומט, אבל הוא מלא עוצמה ומלא כבוד, ובהחלט יכולתי לדמיין פתאום אותו, יוצא למסע נקמה, ומשם הסיפור האישי של מאיר ושל יצחק השפיע על התסריט כמעט באופן שווה כמו הסרט הדוקומנטרי. הנובלה עצמה.
כן, של יורם קניוק.
בסרט הדוקומנטרי קניוק בעצמו מופיע, כי ראינו איך זה משיק אחד לשני, הפיקשן והדוקו.
דרור סבו, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך. אמרתי בהתחלה שזה מין, שהמסע הרצח הזה שהם יוצאים אליו שני הזקנים האלה, ועכשיו תיארת כמה הזקנים האלה יכולים להיות באמת... אמרתי שזה סוג של נקמה חולה. איך היית עושה את הסדרה הזאת היום?
כמעט אותו דבר, פשוט עם התיקונים שלה, איפה שכואב לי הלב על המקומות הסיפוריים שעוד רציתי לספר ולא יכולתי בגלל כל מיני בעיות או דברים שהייתי רוצה לתקן. האלימות פשוט הייתה עולה במדרגה, והיינו נכנסים יותר לפרטים שלה.
דרור סבו, אז מכאן אני יכול רק לייחל ולקוות שכן תרים את המסע הזה של סדרת ההמשך, אם אפשר יהיה לקרוא לזה כך, של נבלות. תודה רבה שסיפרת לנו על הסדרה הזאת, ויש לי הרגשה שנשוב ונשוחח.
אינשאללה.
תודה רבה, להתראות.
תודה לך גם.
ביי ביי.
60 החדש.
עכשיו לקראת סיום אנחנו עם סרט. נספר, ציון הוא עובד כמטפל בבית אבות. ציון הוא אב לארבעה ילדים, אשתו חולה, ועול הטיפול בבית ובמשפחה מוטל ברובו עליו. בבוקר אחד במהלך משמרת הבוקר ציון מבחין בקטטה שפרצה בין שתי דיירות, שותפות לחדר בבית האבות. הוא מנסה להפריד בין הניצות, כן, כך יש לומר, אבל איכשהו העסק שם מסתבך. זהו פחות או יותר תמצית של הסרט כוונות טובות של הבמאי טל ברקאי. סרט שככה חושף את המציאות המורכבת מאוד בחיים בבית אבות, מציאות שבה כמעט אפשר לומר שרוב הדיירים והעובדים במקום היו מעדיפים בעצם לא לחיות בו. בכל מקרה, המפגשים שם בין הדיירים לבין אנשי הצוות לבין בני המשפחות הם לא פעם הופכים לזירות של התגוששות, וצפות על פני השטח המון דילמות ונוצרים אימותים שהסרט ככה מנסה לקפל אותם בתוכו. זה סרט קצר, זה 21 דקות, ואני חייב לומר שהוא פתוח לצפייה באתר של ג'וינט ישראל אשל. בין המשתתפים בסרט, שחקנים אלברט אילוז, רות גלר, נולי עומר, רזי ישראלי, אברהם פלטה, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לטל ברקאי.
אהלן, שלום.
אהלן, אתה בסדר גמור, אתה במאי הסרט כוונות טובות.
נכון.
תגיד, זה...
אני רק רוצה להכניס פשוט את כל הפרויקט הזה של הסרטים של אשל, בטח דיברתם על זה, ואני לא בקיא.
לא, אבל הנה, אנחנו בהחלט רוצים להסב את תשומת הלב לפרויקט הנהדר הזה. אבל בוא נעשה את זה בהמשך.
אוקיי. לא, בסדר, כי זה לא... אני במאי של הסרט, אבל צריך להבין שיש פה הרבה מאוד...
בטח. בוא נתחיל עם הסרט, בסדר?
כן, בטח.
אני רציתי לשאול אותך, כשראיתי את הסרט, זה בעצם איזה סוג של כמעט, הייתי אומר, סרט הדרכה לכל מי שבא או מעורב בחיים בבית אבות. אם אתה צוות, אם אתה מטפל, אם אתה מטופל, אם אתה בן משפחה. או איש שירות.
נכון, יש פה באמת איזה משהו ככה היקפי, כאילו שמסתכל על זה מכמה כיוונים, כן, נכון. כן, גם ניסינו לעשות את זה בטכניקה קולנועית כזאת, כאילו של מבוססת על הקלאסיקה של קורסאווה, רשומון, ובעצם אתה כאילו לוקח איזשהו סיפור מסגרת, ואז אתה רואה אותו מכמה נקודות מבט כאילו של, של הדמויות, ואז באמת אתה יכול להתרשם, כמו שאתה אומר, כאילו, איך נתפס בית אבות כאילו, כל נקודת מבט.
וכשבעצם יצאת לדרך עם, עם הסרט הזה, מה בעצם רצית להראות? למי יעדת אותו? אמרנו לכולם, אבל אני מניח שזה התחיל ממקום אחד.
זהו, אז קודם כל, זה מה שרציתי להגיד בהתחלה, כאילו בתור, בהקשר של איך סרטים בעצם נוצרו בשל תקשורת. יש תקשורת, היא השתמשה בעצם באומנות ובקולנוע, בשביל להנגיש דברים שעלו מהשטח. זאת אומרת, הם מאוד מאוד מחוברים למטפלים ולבתי אבות ולטיפול בקשישים, ניסו להטיב אותו, ואז בעצם היו מביאים דילמות מסוימות לי ולא צוות של במאים ומפיקים ותסריטאים שעבדו שם.
תן לי דוגמאות לדילמות כאלה שדנתם בהם ואחר כך הבשילו לכדי סרטים.
הרבה דברים. אתמול, למשל, ככה כשראיתי את הסרט, כדי להיזכר בו קצת, בכל זאת עברו 13 שנה, אז הסתכלתי, פתאום ראיתי גם עוד סרט דומה שעשיתי עם שלמה בר שביט, שנקרא טיפול בניצולי שואה. אז גם שם התמודדות, צוותים, אנשי מקצוע שפוגשים ניצולי שואה, זה אמור היה לתת להם כלים, וזה מבוסס על באמת, על השטח, על דברים שעלו כאילו מתוך המציאות של אנשים שהתעסקו בזקנה ובתחום. אז בעצם הכותרת הייתה על הסרט הספציפי הזה, אלימות. אלימות, אבל אלימות בשטח האפור. זאת אומרת, איך היא יכולה להתפתח, איך היא קורית כאילו בתוך התנאים האלה. ואז נכנסנו, אני לא זוכר אם זאת הייתה הנחיה, או שזו הייתה יוזמה שלי ושל התסריטאית שכתבתי יחד איתה, להיכנס לתוך באמת האינטנסיביות של הבית אבות, כאילו, בעיקר למחלקות של התשושים והסיעודיים והסיעודיים המורכבים, שם יש פשוט התמודדות, שם אין פרצוף מחייך אחד, כאילו, בוא נקרא לזה ככה, פשוט כולם שם פשוט רצים סביב השעון.
כמה זמן בילית באמת בבית אבות במסגרת ההכנות לסרט?
צילמנו את זה בבית אבות אותנטי, אז ככה שגם את הימי צילום כאילו בילינו כשזאת האווירה סביבנו. אני הייתי פחות מהתחקירנית, ענת וולפסון שתחקרה את הסרט הזה, כאילו אני יודע שהיא בילתה הרבה מאוד עם אנשי צוות ומקומות, זה תחקיר שנכתב במשך הרבה זמן. אבל אתה יודע, בעיקר מה שהתחקירים של אשת, בגלל שזה מגיע מנקודת מבט מאוד מקצועית ועניינית, אז אתה גם פוגש אנשים, ובעצם לתוך התסריט הזה נכנסים עשרות של שנות ניסיון בשטח עם, עם מצבים כאלה, כי עובדים איתך כאילו המון אנשים שפשוט נמצאים שם, חיים את זה, חווים את
זה. זה לא הסרט היחיד שעשית שקשור בחייהם של זקנים בתנאים שונים. כמה בעיניך ההתערבות הזאת של מצלמה, של סרטים, מייצרת איזשהו שינוי בחשיבה? יש לך מושג כמה רואים את הסרטים האלה שיש של מפיקים?
אני חושב שהרבה. אתמול גם באמת שהתקנתי את אחד מאנשי הצוות שם, המיתולוגים, את אלון אנטבי, שהולך להיות הרעיון הזה, ושקצת תספר כאילו שם על האנשים, כי באמת הם עשו שם עבודת קודש מדהימה, המחלקה שנקרא אשת תקשורת שניהל אותה משה יונס. המון 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 יוזמות, והסרטים האלה הגיעו. אני במקרה מכיר את זה, בגלל שגדלתי במשפחה שאימא שלי זכרונה לברכה הייתה עובדת סוציאלית מיתולוגית, וניהלה גם כזה מרכז יום לקשיש בתל אביב, ו אז אני במקרה, לא, זה לא חיבר אותי כאילו לאשל, הגעתי לשם מהצד שלי כבמאי, אבל אני מכיר את, את החיים האלה בתוך העולם הטיפולי ובתוך העולם כאילו של. ואני יודע שהם נתנו שם באמת באמת מענה לכל הצוותים בארץ, זאת אומרת זה מגיע לבתי אבות וזה מגיע למרכזי יום וזה מגיע לעובדים סוציאליים וזה מגיע לבתי משפט ולעורכי דין וזה מגיע לציבור כל כך גדול ורחב, אתה יודע, היינו עושים סרטים על, 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 על ירושות, על המון דברים, המון דילמות, המון דברים שכאילו היו קוראים בתוך הגיל הזה, והוא אמר לי שספציפית הסרט הזה, כוונות טובות, אלון שככה היה מאוד מעורב בתוך, זה היה סרט שקיבל הרבה מאוד הזמנות כאילו מצוותים.
אני יודע, אני יכול לנחש, או לפחות משהו מזה, אני חושב, זה משום שהסרט הזה מסתיים בניצחונם של הרעים.
במובן מסוים, כן. כן, הסוף הזה עושה כזה, אתמול גם שראיתי, לא כיף, לא כיף. אפשר היה שם לראות כאילו את העניין הזה של, של באמת, כן, אני מסכים איתך לגמרי. אבל תשמע, זה גם מאוד מציאותי לצערנו הרב.
נכון, לכן הוא ממש נוגע בעצב חשוף של הרבה מאוד. אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל לא ככה רצינו שהעסק ייפטר. ולו מפני הרשומון, אתה באמת, מי שלא ראה את הסרט, זה כן אפשר להגיד, יש שם חזרות לאותם סיטואציה, מנקודת מבט של כל אחד מהגיבורים שמשתתפים באותה סיטואציה, ואז אנחנו באמת רואים שלכל סיפור, יש סיפור נגדי והופכי ואחר. טל ברקאי, לקראת סיום, מה יהיה הסרט הבא שלך?
האמת היא שאני כרגע, הסרט הזה צולם לפני 13 שנה, מאז עשיתי קצת, אבל בעשר שנים האחרונות אני יותר מתעסק בניהול מיזמים שקשורים לתחום של התקשורת. הייתי המנהל תוכניות של ערוץ 20, עכשיו אני מנהל תוכניות של ערוץ אחר בערוץ סטרים שעלה לו מזמן באינטרנט, אז אני מביים עדיין ועושה דברים, אבל יש לי הרבה הרבה פחות זמן לזה. אני יותר יוזם פרויקטים ו... אז כרגע יש כל מיני דברים כאילו על
יפה,
על
אז בוא נזמין את כולם באמת להיכנס לאתר של ג'וינט ישראל אשל, יש שם לשונית עם, של סרטים שאפשר, שהם זמינים לצפייה בכל עת, בכל זמן, יופי של סרטים שקשורים באמת לחיים
ממש,
של...
ממש, ממש, יש שם הבמאים הכי מוכשרים בתחום, חורכה גורביץ' כן. ויוחנן ולר, היו שם צוותים תותחים באמת אחד
אז
אחד.
אז הסרטים האלה פנויים, פתוחים, חינם, אותם, לכולם, טל ברקאי, תודה רבה על השיחה
תודה,
הזאת.
תודה, כל טוב, ביי.
ביי ביי. אנחנו מסיימים עם עוד שיר של נורית זרחי, אני אוהב לשרוק ברחוב, יפה ירקון נשארה, אז בפסטיבל הילדים, אנחנו איתו מסיימים את 60 מחדש. תודה רבה לבר צ'פט על התחקיר וההפקה. רועי קנטן היה טכנאי השידור. אחרינו מה שכרוך, מה יעשה לה ויובל אביבי? עוד 60 מחדש מחר ב-11, אני איציק יושע, נתראה כאן להתראות.
אני אוהב לשרוק ברחוב, זה לא יפה אבל זה טוב, ולא אכפת לי מה, אכפת לי מה אומרים האנשים ששם עוברים. אני שואף את האוויר בין השיניים חור משאיר, וכך שפתי יצפצפו. רק ברחוב זה לא מצליח כל כך טוב, וכל אחד שואל שואל ברנש ברנש, השיר שלך הוא שיר חדש. עם גשם על פניי נוטף, אני הולך ומצפצף על כל טפטוף שורק צפצוף.
אני אוהב לשרוק, אוהב לשרוק ברחוב, זה לא מצליח כל כך טוב, וכל אחד שואל, שואל ברנב.